כאן עוד. להתחבר לידע בכל זמן שתרצו.
שלושה שיודעים.
שלום לכם, אנחנו שלושה שיודעים בכאן תרבות, ואנחנו גאים לארח כאן באולפן את דוקטור יוסי אילן, שהוא מתמטיקאי ומנהל המאיץ החינוכי מדעי של מכון דוידסון, הזרוע החינוכית של מכון ויצמן למדע. ואיתו נדבר על מספרים מחזוריים, מיד תספר לנו מה זה אומר, וגם נעסוק בשלל עניינים, כמו למשל פריצת דרך בתחום ההשתלות. שימו לב, הושתלה קרנית בעין של אדם, קרנית שהודפסה במדפסת תלת מימד. שימו לב, הדפסה של רקמה חיה במדפסת תלת מימד והשתלת קרניות. רק כדי לסבר את האוזן, לספר שיש היום בעולם כ-10 מיליוני אנשים שממתינים להשתלות, וזה יכול להיות, זו יכולה להיות פריצה דרך מאוד משמעותית. וגם נדבר על מחקר החדש שקובע שמוסיקה משפיעה על הרגלי האכילה שלנו, על סוג המזון שאנחנו מזמינים במסעדות, ועל הכמות שאנחנו אוכלים. מיד נדבר גם על זה, וגם האם ויטמינים באמת יעילים, או שמדובר בקונספירציה של יצרני הוויטמינים והאותיות באנגלית, B, C, Q וכולי. נדבר גם על ויטמינים, וגם האם דולפינים מאושרים בתנאי שבי, ואם כן, עד כמה? האם אפשר למדוד את האושר ואת הצביעות הרצון של הדולפינים בשבי? נספר לכם מימל על המשדר שלנו. רז חסון הוא האורך והמפיק, על הביצוע הטכני אלון מקלר, תודה רבה ליגל שפירה שמלווה אותנו. נזכיר לכם להוריד את היישומון כאן אודי, וכך תוכלו ליהנות מכל התכנים של כאן תרבות בכל זמן ובכל מקום. מדובר ביישומון חינמי לגמרי, ואפשר להוריד אותו דרך חנות האפליקציות, שזה יישומון נוסף. רגע לפני שנדבר על מחקר חדש שקובע שאנחנו מושפעים ממוסיקה בכל מה שקשור להזמנת מזון, אתה יושב הרבה במסעדות, דוקטור יוסי אלרן? רגע, אני מיד ישמעו אותך. האם אפשר לשמוע את דוקטור יוסי אלרן?
כן.
כן. הטריק הידוע.
אני יושב במסעדות, בתי קפה.
יושב, ואתה מושפע ממוסיקה? רוק כבד, זה יגרום לך להשפע.
אני מאוד שמרן באוכל.
כן, מה אתה מזמין? רק סבר לנו את האוזן, ואז נדבר על מספר מחזורים. מה זה?
אמריקנו, חלב חם בצד.
שמרן, אבל עדיין עם מגניבות משהו. אוקיי, בוא נדבר באמת על מספרים מחזורים, ואולי לפני זה נערוך כאן באולפן קסם, כי אתה גם קוסם מדעי.
כן, בשידור חי אנחנו נעשה פה קסם מדהים.
מדהים.
מדהים, אני צריך בשביל זה שתוציא מחשבון.
הנה,
אני צריך שהמאזינים יאמינו שאני לא מוציא מחשבון.
אתה לא מוציא. אז דוקטור יוסי אלרן, איש המתמטיקה, אינו פועל באמצעות מחשבון כרגע, או לא מפעיל מחשבון, כן?
כן, אני רוצה עכשיו שתיקח את המספר, שאני אגיד לך, 142,857.
142,857.
יפה. ותכפיל אותו באיזו ספרה שאתה רוצה, מ-1 עד 6. תבחר ספרה מ-1 עד 6, אל תגיד לי מה הספרה. ותכפיל את המספר. עכשיו, אל תגיד לי את התוצאה, תגיד לי רק את הספרה הראשונה של התוצאה, ואני מיד אגיד לך מה המספר שקיבלת. אני מקווה.
הספרה הראשונה בתוצאה של ההכפלה, אתה לא יודע במה הכפלתי, נכון?
אין לי מושג במה הכפלת.
8.
אז קיבלת
857,142? טוב! טם, טם, טם.
יפה, אה?
תודה לך, די-ג'יי מקלר. טם, טם, טם.
אתה רוצה שנעשה את זה שוב? די. תבחר ספרה אחרת, מ-1 עד 6.
רגע, אז אני צריך להחזיר את המספר.
כן, המספר הקודם היה 142,857.
כן, ואתה, אין לך שום דבר בשרוול, אין לך תחתית כפולה.
לא, לא, אין לי שליפים, כלום.
אתה לא פגשת אותי מעולם.
לא.
אין כאן שוליית קוסם, גבר או אישה.
מי אתה בכלל?
אוקיי, תכפיל שוב?
כן. תכפיל 142,857.
אני אכפיל...
תכפיל אותו באיזושהי ספרה מ-1 עד 6.
הנה, בגורם אחר הכפלתי.
ומה הספרה הראשונה?
2.
אז המספר הוא 285714.
די, נו.
ראית?
כמה דבר ונהיה נס כאן בכאן תרבות, מסתבר שיש כוחות על-טבעיים דווקא לאיש מתמטיקה. איזה אבסורד.
ראית?
נו, איך עשית את זה?
אז האמת היא שהמספר 142,857, 857 זה מספר ציקלי או מספר מחזורי.
מה זה אומר?
באנגלית קוראים לזה cyclic number. וזה מספר שאם אתה תכפיל אותו בכל ספרה מ-1 עד 6, אתה תקבל חזרה את אותו המספר, אותן הספרות, רק בסדר אחר. בסדר מוזז.
סדר מוזז, זאת אומרת, לא ערבוב של הסדר, אלא המשך מנקודה מסוימת, די.
לכן, ברגע שאתה אומר לי את הספרה הראשונה, אני יודע את שאר הספרות. אז למשל, 1, 4, 2, 8, 5, 7.
רגע, אני אכתוב את זה. 1, 4, 2, 8, 5, 7?
8, 5, 7.
כן.
אם תכפיל אותו למשל ב-3,
כן,
אתה תקבל 4, 2, 8, 5, 7, 1.
נכון.
שזה אותם ספרות, רק...
זה מתחיל בנקודה אחרת.
בעצם בנקודה אחרת.
אבל יש הרבה מספרים כאלה שהם מחזוריים?
שאלה מצוינת? לא יודעים.
לא יודעים?
לא יודעים. שאלה פתוחה במתמטיקה.
לא יודעים כמה מספרים מחזוריים?
ולא רק זה, אלא אם ידעו כמה יש, אז זה קשור בעצם לאחת הבעיות הפתוחות הקשות ביותר במתמטיקה שעוד לא פתרו.
רגע, אז בעצם אולי הבנו באמצעות הקסם הזה שמספר מחזורי הוא מהמספר שהוא רצף ספרות שחוזרות על עצמן כשמכפילים את המספר.
נכון, אז קודם כל למספר מחזורי יש המון המון תכונות יפות ומעניינות.
כן.
אבל זה, בהגדרה זה מספר של מספר מסוים של ספרות, כשאם אתה מכפיל אותם
בגורם כלשהו?
בגורם כלשהו מאחד עד לאורך המספר. אז האורך המספר 142,857 זה 6 ספרות.
אוקיי, מעניין.
אז אם מכפיל אותם ב-1 או 2 או 3 או 4 או 5 או 6 במקרה הזה של המספר הזה, אז אתה מקבל חזרה את אותם ספרות בהזזה.
וואו. אוקיי, זה נשמע מעניין, כי בוודאי יש תכונות למספרים מחזוריים מלבד המחזוריות שלהם.
נכון, נכון.
אבל אוקיי, בבקשה.
תמיד מתחילים במספר הזה, כי המספר הבא הוא עם 19 ספרות.
וואו.
כן, זה... מתחיל אפילו ב-0.
טוב, זה כבר למספר.
5, 2, 6, 3, 1, 5, 7, 8, 9, 4, 7, 3, 6, 8, 4, 2, 1. זה המספר. אלו הספרות של המספר. אם אתה מכפיל את המספר הזה בכל אחת מהספרות, מ-1 עד 18, אתה מקבל חזרה את אותן ספרות בדיוק, רק כל פעם שזה מתחיל מספרה אחרת.
פשוט קשה לעשות קסם עם מספר, עם כל כך הרבה ספרות.
נכון, נכון. לכן תמיד עושים את הקסם עם המספר.
בוא נחזור ברשותך למוסיקה ולמזון, ואז נמשיך לדבר איתך על מספרים מחזורים. אתה אומר שאתה לא מושפע ממוסיקה במקום. אם אתה יושב בבית קפה או במסעדה, אתה עדיין תמשיך להזמין אמריקנו וחלב חם בצד.
זה בבית קפה.
אז שים לב, ההחלטה שלנו מה להזמין במסעדה מושפעת בין היתר מהמוסיקה שמושמעת במסעדה, העוצמה של המוסיקה המושמעת, הקצב של המוסיקה ואפילו הסוגה. המוסיקה משפיעה עלינו בין היתר בכל מה שקשור לבחירת המנות במסעדה, ואפילו אם נזמין מנה בריאה או לא. מדובר במחקר חדש שנערך בשוודיה ופורסם במגזין ספרינגר. אז כשירות לציבור המסעדנים ואנשי הקולינריה, אנחנו רוצים לברר מה נכון להשמיע במסעדה כדי שאנשים יזמינו מנות גדולות ויקרות. מצידם של הלקוחות, אנחנו רוצים לבדוק איזו סוגה מוסיקלית תגרום לנו להזמין מזון בריא, וכך נדע היכן לאכול לפי המוסיקה. שלום לחוקר המוסיקה עמית עברון, שהוא גם חוקר מוח מאוניברסיטת גולדסמית בלונדון. שלום לך.
היי, שלום, מה נשמע?
בסדר גמור, הנה, אנחנו כבר שתלנו את היצירה ער של באך כדי לגרום לאנשים להזמין, מיד נבין באמצעותך מה זה יגרום לאנשים להזמין. אתה יכול אבל בבקשה לפרט לנו מעט יותר על המחקר הזה?
כן, בוודאי. אז קודם כל הם בדקו שני סוגים של עוצמות של מוזיקה, 50 דציבל ו-75 דציבל. אוקיי. כלומר, מבחינת העוצמה, מוזיקת רקע שדי נתמד ברקע ואתה בקושי שם לב אליה, ועד מוזיקה עוצמתית, תחשוב על משהו שהוא על גבול הלא נעים, אבל עדיין נחשב כמוזיקת רקע.
אוקיי.
ואז הם בדקו ראשית את השינוי בקצב הלב, וראו שבאמת קצב הלב מסתנכן פחות או יותר עם המוזיקה, ועולה ב-5 עד 6 פעימות בתנאי של המוזיקה החזקה.
זאת אומרת שמוזיקה משפיעה...
כבר אתה רואה שהמצב הגופני משתנה.
קצב פעימות הלב וכך אנחנו מושפעים? וואו.
בדיוק. וההסבר שלהם, ואחר כך הם שמו את מוזיקת הרקע הזאת, בין אם זה הייתה החלשה ובין אם החזקה, בקפיטריה של אוניברסיטה, ברקע.
כן.
והם בדקו לאורך יום שלם את הסוג המנות שהסטודנטים הזמינו. הם חילקו את המנות למנות בריאות, שזה, אתה יודע, סלט, כריך טונה, אני יודע מה, דברים מאוד מאוד בריאים. מצד כן. אחד, מצד שני, עוגות שוקולד, צ'יפס, המבורגר, זה מזון לא בריא. ומסתבר שהייתה עלייה של 30% בהזמנת המזון הלא בריא, בזמן שהמוזיקה הייתה חזקה ברקע.
זאת אומרת שמוזיקה חזקה גורמת לנו למה לרצות להרוס את הגוף?
לעוררות גופנית,
אוקיי.
עוררות גופנית, ואם תחשוב על זה מבחינה אבולוציונית, שאתה מעורר גופנית, אתה מחפש קלוריות, אתה מחפש משהו כדי להזין את העוררות הזאת, את הדופק, את הלחץ דם. אז אתה פונה לכיוון מזון שאנחנו מקדימים אותו לא בריא, אבל מבחינה אבולוציונית הוא מאוד בריא, מאוד יעיל. סוכרים, שומנים.
אז מוסיקה חזקה גורמת לנו מלבד הנזק לאוזניים והנזק הנפשי, כי אני לא יכול לסבול כשמגבירים במוסיקה באולמות אירועים ובבתי קפה, בברים וכולי.
נכון.
כזו, היא גורמת לנו להזמין מזון שהוא לא בריא.
נכון, אבל מאוד טעים.
מה זה בא לי המבורגר עכשיו?
הנה בבקשה, תראה דוקטור יוסי אלרן כבר נוגס בשולחן, מחרסם את השטיח ואוכל כאן דברים לא בריאים. רוקד, יוסי רד מהשולחן! הנה הוא מצטרף. די, באמת זה לא שיר כזה נורא.
עכשיו בדקו את זה גם בסופרמרקט, לא רק על סטודנטים.
אוקיי.
גם בסופרמרקט זה עבד, בדקו זה לאורך ימים שלמים, וכאשר המוזיקה רגועה ושקטה, אנשים קונים יותר מזון בריאות, ולהפך, במוזיקת רעש, כמו שהשמעת, אנשים קונים מזון פחות בריא.
שמע, זה מדהים שמוזיקה, אבל אתה חשפת בפנינו את המנגנון, כנראה שמוזיקה משפיעה באמת על הגוף שלנו, לא רק מנטלית עלינו.
חד משמעית, אפשר לראות את זה כבר בתוך הרחם, יש היום מחקרי אולטרסאונד מאוד מתקדמים שמשמיעים לתינוק מוזיקה רגועה ומוזיקה קצבית, ורואים שהתינוק זז יותר בקצביות. כאשר המוזיקה הקצבית, אז מוזיקה משפיעה לנו עוד לפני הלידה אפילו.
זאת אומרת שמה, כשכן נכון להשמיע לתינוקות, בייבי באך, מוצרט, או בייבי קובי פרץ, כל אחד והעדפותיו, בייבי דודו אהרון.
ובוא נאמר שהטענה המוגזמת לפעמים הייתי אומר שמוצרט משפיע על אינטליגנציה של התינוק, כי בעצם מעולם לא... לא נאמרה, לא על ידי
נכון,
לא על ידי אף חוקר.
באמת אולי יפריזו באמת בהערכה. המוסיקה לא תהפוך אותך אולי ליותר חכם, אבל כן, ככל הנראה, יש לה השפעה פיזית עלינו.
בוודאי, אנחנו מסתנכרנים בקלות למוזיקה, מספיק שתעשי משהו קצבי, ואתה תראה שאנשים הולכים לפי הקצב. משנים אפילו את קצב האכילה שלהם ואת קצב הקנייה שלהם.
וואו.
אם אתה רוצה, עוד מחקר בסופרמרקט, שמו מוזיקה מהירה ומוזיקה איטית בימים שונים. ובזמן המוזיקה האיטית, אנשים קנו ב-20% יותר, כי הם פשוט נשארו יותר זמן בסופרמרקט. הם היו 10 דקות יותר בסופרמרקט.
מתישהו בתי עסק יבינו שלהפציץ את האוזניים שלנו זה לא טוב להם. אנחנו רוצים לברוח ממקומות כאלה.
אלא אם כן, יש לך מזנון מהיר ואתה רוצה תחלופה מהירה של אנשים, ואז...
נכון.
אתה יכול לשים את המוזיקה ותראה שאנשים אוכלים מהר והולכים מהר.
אז בוא נבקש מדי-ג'יי מקלר לנגן שוב את שיר הרוק הכבד, ונראה אם זה יגרום לנו לאכול מהר ולברוח. בתיאבון, הנה אני מניח כאן צלוחית עם המבורגרים. דוקטור יוסי אלרן מתנפל על הצלוחית, בורח החוצה ועוקד על השולחן. די, וואו.
גם קוראים לך להעדיף לי לאכול דברים מסוים עם המוזיקה הזאת, אני חושב, גופות.
וואו.
כן. עכשיו, יש עוד מחקר מעניין שבחנות יינות באנגליה שמו מוזיקה מז'אנרים שונים, ממדינות שונות. פעם אחת הייתה מוזיקה צרפתית, ופעם אחת מוזיקה גרמנית.
כן.
ובדקו את העדפת הקנייה של היין של הלקוחות.
אוקיי, מעניין.
בזמן של המוזיקה הצרפתית אנשים קנו פי 4 יותר בקבוקים צרפתיים.
די.
בתנאי של המוזיקה הגרמנית פי 2 יותר בקבוקים גרמניים. והכי מוזר, כששאלו את הלקוחות, תגידו, המוזיקת רקע השפיעה עליכם על החלטת הרכישה? אז 70% מהם אמרו, מה פתאום? אנחנו רצינו לקנות את היין הזה.
כן, אבל זו באמת, זה משהו שהוא לא משפיע על קצב הלב, אני משער שזה משהו שנוגע בכפתור, במרכאות, במוח שלנו, שהוא יותר תרבותי, נכון?
בדיוק, זה עניין של אסוציאציות לא מודעות, של מוזיקה צרפתית, מחשבות על צרפת, בגט, קרואסון ו... יין צרפתי.
ואיזו מוזיקה תגרום לאנשים, למשל בניו יורק, להזמין פלאפל? שירים עבריים?
אני חושב שמוזיקה ישראלית.
כן, אבל...
כלשהי, או אולי...
נעשה לחפש את הסוגה.
ים תיכונית.
זהו, ים תיכונית?
אני מניח שים תיכונית.
ים השיבולים?
לא בדקו את זה בניסוי, אבל הייתי שם משהו ים תיכוני.
טוב. תשמע, זה נשמע מרתק, זה נשמע כאילו אינטואיטיבי ונכון כשמבינים את תוצאות המחקר, אבל באמת לא חשבנו על זה. שמוזיקה באמת משפיעה על הקצב, קצב האכילה שלנו.
קצב הפנימי של ה... כן, נכון.
כן, כן.
של העבודה של הגוף.
די מדהים.
אנשים גם מוכנים להמתין יותר על הקו בקווי שירות בטלפון, למשל. אתה מכיר את ההמתן בתור, את מספרך הוא 78, ואז נשמעת מוזיקה.
ודאי.
אנשים מוכנים להמתין פי 3 על הקו כדי, כאשר יש מוזיקה ברקע, מאשר כאשר יש שתיקה.
טוב, כי שתיקה זה קצת אוקוורד, קצת מוזר, כן, אנחנו לא יודעים לא מה נורא, קורה. כן. מצד בדיוק. שני, גם מוסיקה שחוזרת על עצמה, או כששרים את שם החברה, זה גם כן קצת מוזר.
אגב, הרבה פעמים הזיכרון הקצר שלנו פועל בצורה שמיעתית, אז לא פלא שרוב החברות המפרסמות שרות לנו את המספר שלהם בג'ינגל.
כן, אחד,
לא. 800, 400, 400,
וכן הלאה. אתה יודע, זו שאלה באמת נוספת, כל מי שניסה ללמוד טקסט בעל פה יודע שאם מצמידים אותו למוסיקה, הרבה יותר קל ללמוד אותו. מה זה אומר שהוא נלמד באזור אחר במוח?
מה שקורה בדרך כלל בזיכרון הקצר, בטווח הקצר, אנחנו מתרגמים אפילו טקסט כתוב, ממירים אותו לקוד פונולוגי, לקוד שמיעתי. כשאתה קורא טקסט, אמנם באמצעות חוש הראייה, זה מיד עובר תרגום, אתה רואה את מיתרי הקול זזים בעצם באופן סמוי, ואתה מתרגם את הטקסט הזה לצליל.
וואו.
ולכן הרבה יותר קל ללמוד דברים שהם נשמעים קצת שונה או מוצמד אליהם מנגינה.
וואו, אולי ככה אני אלמד טקסטים כשאני משתתף בסדרות וכאלה, כי נורא קשה ללמוד טקסט בעל פה של עמודים על גבי עמודים. וואו.
תשאיר לך אותו.
כן, השאלה אם אני לא אשחק אותו אחר כך בשירה. מה שגוזר עליי רק מחזות זמר וזהו. תשמע, זה מחקר מרתק. אז מה נכון להשמיע? אתה אומר שנכון להשמיע על פי האינטרס, כשאנחנו רוצים...
על פי האינטרס של בעל המקום. תראה כמה קל באמצעות סיבוב של כפתור הווליום לשלוט בהעדפות הבריאות והמזון של האנשים.
וואו.
מוזיקה יוקרתית, אגב, עוד מחקר מעניין, מוזיקה שנתפסת כיוקרתית, קלאסית, גורמת לאנשים להזמין את המנות היותר יקרות בתפריט.
וואו, כלומר, לעלות כלפי מעלה במחיר. אריסטוקרטים, כולם מדמיינים שהם כאלה, הם שושלת המלוכה.
אסוציאציות לא מודעות של יוקרה.
כן. אנחנו בעינץ...
יש באמת ז'אנר שלם של פסיכולוגים של המוזיקה שמייצים לחברות פרסום ולמקומות בילוי, איזה מוזיקה לשים בחנויות, כדי למשוך קהל ולדחות קהל.
זה נשמע מרתק. כפי שבעבר דיברנו על ההשפעה של ריח, אנחנו יודעים שריח גם משפיע על חוויית הקנייה שלנו, על, על מה שגורם לנו לקנות וכו', אבל הדרך שבה אנחנו קונים והבחירות שלנו, הוא מסתבר שגם מוזיקה... שמה, זה היה מרתק, תודה רבה לעמית עברון, חוקר מוסיקה ומוח מאוניברסיטת גולדסמית בלונדון, תודה לך.
תודה לך.
הגדרה אחרי שהבנו שהמוסיקה שאנחנו שומעים בבתי עסק משפיעה על הבחירות הקולינריות שלנו ועל מה שנרצה לאכול, ווליום גבוה גורם לנו לאכול דברים לא בריאים, מעניין מאוד, השיחה האחרונה הייתה מעניינת מאוד, בוא נחזור למספרים מחזורים, לא פחות מעניין, אז בוא נגדיר שוב את המספרים המחזורים, הכוונה היא לשבר עשרוני, זאת אומרת 0 נקודה משהו, נכון?
אז רגע, עוד לא הגענו לחלק הזה של השבר העשרוני, אבל נגדיר את המספר, בוא נדבר על, על אחד מהמספרים המחזורים, 142,857.
הוא המספר קודם. שהשתמשת בו, כן. לקסם, 142,857.
כן. והגדרנו אותו כמספר שאם אתה מכפיל אותו באחת הספרות מ-1 עד 6, אתה מקבל חזרה את אותן הספרות בסדר אחר.
זאת אומרת, לא סדר אחר, מנקודה מסוימת הוא חוזר, הוא מחזורי.
נכון.
כן, מן תכונה כזאת.
בוא נעשה עוד איזה משהו נחמד עם המספר הזה. קח את המספר 142,857, תכפיל אותו בשבע במחשבון.
רגע, 142, אני...
857, אתה...
142,000.
תקן את המשל שלי כל הזמן.
857, כן, בעברית זה מאוד קשה. כפול?
כפול שבע. מה אתה מקבל?
אני לא מאמין כמה דבר נהיה 999,999. מה זה?
999999.
מה זה?
זה קורה עם כל מספר מחזורי.
זה חייזר!
עכשיו עוד משהו תעשה. תעשה 1 חלקי 7.
1 חלקי 7.
מה אתה מקבל?
זה שביעית בעצם. 0.142857. 1-4.
2-8-5-7.
אין יותר ספרות באייפון.
נכון.
די! אז זה בעצם את הרצף הספרות הזה שהשתמשת בהן בקסם שלך לקחת משביעית, משבר עשרוני שהוא שביעית.
בדיוק. יש הרבה סוגים של שברים עשרונים, אולי נדבר עליהם אחר כך, אבל אחד מהם זה שביעית, שזה 0.142857, וככה זה ממשיך עד אין סוף. זאת אומרת שכשאתה לוקח מספר מחזורי, אתה לוקח את ההופכי שלו, זאת אומרת אחד חלקי המספר הזה, אתה תקבל את אותו רצף ספרות מיוחד,
וואו.
באופן רציף, מחזורי, אחרי הנקודה העשרונית.
אז זהו מספר מחזורי? בדרך כלל...
לא בדיוק.
זה עדיין לא.
זה מספר. עדיין לא. מספר המחזורי זה מספר שאני הגדרתי בעצם את התכונה קודם. אבל כל מספר מחזורי הוא מספר מהסוג הזה שכשאתה לוקח את ההופכי של ה-1 חלקי 7, למשל, שמספר הספרות שלו, אתה מקבל את המספר.
אז עדיין לא חילצנו ממך הגדרה למספר מחזורי.
לא, ההגדרה היא ההגדרה הראשונית. כשאתה מכפיל, זה בעצם...
כל מספר.
כל מספר.
שאם אני מכפיל אותו...
אם אתה מכפל אותו בספרות של 1 עד ל...
מספר הספרות שלו, נכון.
מספר
הספרות
שלו.
והוא יוצר רצף שחוזר בעצם.
אתה מקבל את אותן ספרות ברצף. זה מספר מחזורי.
אז כן, יש לנו הגדרה.
אבל כל מספר מחזורי, ההופכי שלו, אחד חלקי, מספר הספרות שלו ועוד אחד, אחד חלקי שבע במקרה הזה, נותן את אותו מספר מחזורי אחרי הנקודה העשרונית, אחרי האפס. וכן. בכלל, כל הנושא הזה של שברים ומספרים עשרוניים, זה מספר, זה דבר מאוד מאוד מעניין. ובעצם... אני רוצה לקחת אותנו למתמטיקה הודית. תשאל, מה הקשר?
ההודים גם הם תרמו למתמטיקה?
אז הרבה פחות ידוע, ואנחנו...
אנחנו יודעים בדרך כלל אומרים שהמוסלמים, נכון?
אז עוד הרבה לפני המוסלמים, בעצם השיטה העשרונית זה דבר מרתק. השיטה העשרונית החלה אצל המתמטיקאים ההודים. התכונה הזאת של המספר המחזורי הוא תכונה בעצם של...
למה דווקא אצלם? כי הם המציאו את האפס?
כן. בעצם מי שהמציא את האפס זה מתמטיקאי הודי בשם ברמה גופטה. הוא חי, הוא נולד ב-598 אחרי הספירה, והוא בעצם זה שהראשון שכתב על האפס כמספר שמשתמשים בו בחישובים מתמטיים.
רגע, אז מה עשו בלי אפס? מה היה? 1 עד 9? מה?
קודם כל לא היה צורך באפס.
למה?
אם יש לך 3 כבשים ואתה מחליף אותם
אבל אם היו 10 כבשים...
אתה אומר אין כבשים.
לא, אוקיי, זה נכון, אבל אם היו 10 כבשים, אז כתבו ספרה שהיא לא 1-0?
אז קודם כל, לפני ש... כן, לפני שהיה שיטה... תלוי איפה כמובן. לפני שהיה... בכל מקום הייתה השיטה שלו. הייתה שיטת מיקום במתמטיקה הבבלית העתיקה, אבל זה עדיין לא בדיוק אותו דבר. הראשון שהשתמש באפס, כמו שאנחנו יודעים היום במתמטיקה, זה אותו ברמה גופטה שכתב את זה בספר
שלו. אז הוא בעצם ייסד את השיטה העשרונית בעצם,
כן.
לא?
הוא למעשה אבי השיטה העשרונית.
כן.
הספר שלו נקרא ברמה ספוטה סידהנטה, אני מקווה שאני...
האיש לא היה קומוניקטיבי עם כל המילים האלה.
כן, הוא היה גם אסטרונום וגם מתמטיקאי. הוא גילה המון דברים במתמטיקה, גם, לא רק את האפס, גם מספרים שליליים. הוא כותב עליהם בספר הזה, גם, הוא כתב הרבה בגיאומטריה על מצולעים חסומים, חסומים במעגל.
כן.
ומצא באמת הרבה דברים. כתב את הפתרון הכללי למשוואות מסדר ממעלה הראשונה, משוואות ריבועיות, המינוס בי פלוס מינוס.
מתי הוא חי ופעל בערך?
הוא פעל במאה השביעית, במאה השביעית לספירה, וכל זה הגיע רק 200 שנה אחר כך לעיראק, שהיה אז בירת המתמטיקה. כן. היה שם מתמטיקאי מאוד מפורסם, שנקרא אל-חואריזמי, ולמעשה המון מהמתמטיקה שאנחנו יודעים מקורו דווקא בעיראק, בבגדד הייתה אוניברסיטה מאוד מכובדת, שלמדו שם מתמטיקה.
מעניין.
ואותו אל-חואריזמי למד את השיטה ההודית עשרונית, לכן עד היום קוראים לזה השיטה ההודית, שיטה ההודית עשרונית. וזה הגיע למערב הרבה הרבה יותר מאוחר, כשבעקבות ביקור של שני אנשים בבגדד.
זאת אומרת שהמערב שדד מהעיראקים בעצם את השיטה העשרונית.
לגמרי. עכשיו, מי ששדד זה שני אנשים מפורסמים.
מי?
ואפילו קשור אלינו. הראשון, הפחות מוכר, זה רבי אברהם אבן עזרא, פרשן התורה והמקרא. הוא הראשון שהגיע ולמד את המתמטיקה אצל העיראקים, למד את השיטה העשרונית, וכתב על זה בספר שנקרא ספר המספר. אבל מה לעשות, הספר הזה לא היה רב מחר, בוא נקרא לזה.
כן.
אחרי מותו של אבן עזרא, עשה את אותו מסלול ליאונרדו פיבונאצ'י, ההוא מהסדרה
המפורסמת, וואו.
עם הארנבות וזה. הוא זה שלמעשה כתב ספר על השיטה הישרונית, ולהבדיל מספרו של אבן עזרא, הספרו שלו היה רב מחר ומטורף, אולי בין השאר בגלל שהוא לימד את המתמטיקה בצורה שאני חושב שצריך ללמד אותה דרך חידות וקסמים ודברים כאלה. דרך החידה הזאת של הארנבות.
אז ברשותך נעצור לרגע, כי אנחנו רוצים לעסוק בקרנית שהודפסה במדפסת תלת מימד והושתלה בעין של אדם. חוקרים מאוניברסיטת ניו קאסל שבבריטניה הצליחו להדפיס קרנית במדפסת תלת מימד, שהם משתמשים בג'ל מיוחד ובתאי גזע, מדובר בשתל מלאכותי שיכול לחיות ולתפקד בעין המושתלת כמובן, ומדובר שוב עד כה, אגב, ניתן היה לבצע השתלות קרנית מתורמי איברים בלבד, מדובר בבשורה עשרה מיליוני אנשים בעולם בערך שזקוקים להשתלת קרנית. אנחנו רוצים לדבר על פריצת הדרך הזו עם דוקטור ביאטריס טיוסאנו, מנהלת מחלקת עיניים בבית החולים הלל יפה. שלום לך.
בוקר טוב.
טוב, אז בואי ספרי לנו על פריצת הדרך הזו, הדפסה של קרנית.
בכלל, כל ההדפסות התלת מימד של איברים בגוף, זה באמת מדע בדיוני. אבל הדפסה של קרנית, של חומר ביולוגי, זה עוד יותר מדע בדיוני.
אז זהו, באמת נאמר למאזינים שלנו שעד כה הדפיסו חלקי עצמות, חלק מהגן וכולי, אבל כאן מדובר ברקמה חיה.
נכון, נכון. זה מתאים שהם stem cells, תאי אב, תאי גזע, וחומר ביולוגי, דבק, מטריקס מיוחד, קולגן, ברור שאנחנו לא יודעים בדיוק את הפורמולה הכימית, אבל כן, זה מדע בדיוני.
וואו.
זה אפשרי. זה עוד לא ניסוי בבני אדם, אבל בהחלט יש על מה לצפות.
רגע, הקרנית לא הושתלה בעין של אדם?
לא. כמה שידוע לי, לא, עוד לא. הניסויים בבני אדם יהיו בהמשך.
אוקיי. זאת אומרת שרק חוזים או מקווים שזה יפעל, זאת אומרת, יעבוד בעין של אדם, אז זה עדיין לא קורה.
נכון.
אוקיי, אבל כן הצליחו לייצר קרנית, כבר חצי נחה.
זה מה שאני הבנתי מהמאמר.
וואו. אוקיי, עכשיו, יש עוד רקמות שאנחנו נדפיס בעתיד והן יתאימו לנו?
האמת, יש stem cells, תא אב של כל רקמה למעשה, ואפשר להפוך כל תא לכל רקמה. תיאורטית, הכל אפשרי. אני בטוחה שאת הרגש ואת העצב וכל מה שהוא מעביר, זה יהיה אפשר. אבל הכל אפשרי אולי.
הכל אפשרי. אז אנחנו נדייק באמת את האייטם עצמו בהתאם למה שאמרת. אז אנחנו מדברים על הצלחה של פיתוח, של קרנית, שבעצם הודפסה במדפסת תלת מימד, היא עדיין, אני מתקן, היא עדיין לא הושתלה בעין של אדם, אבל הקרנית הזו, קודם כל היא מיוצרת באמצעות ג'ל מיוחד ותאי גזע, וכך היא תוכל בעתיד לחיות בתוך העין המושתלת, אבל זה, את אומרת שזה עדיין לא הושתל בעין של אדם, עדיין לא.
זה מה שאני יודעת.
כן, אבל ופריצת הדרך הזו היא כי מדובר ברקמה חיה ולא
בדיוק, בדיוק.
בעצם וכולי. אגב, נוסיף גם כמה פרטים מהמחקר, שאת הקרנית הזו ניתן להדפיס בתוך 10 דקות במדפסת תלת מימדית, משהו שהוא מאוד מהיר ויעיל, וכך אפשר באמת לפתור בעיה של בערך 10 מיליוני איש. עדיין לא קורה, אבל אנחנו בדרך לשם.
נכון, היום אנחנו מבצעים גם בבית חולים שלי, במחלקה שלי, השתלות קרנית מלאות, וזה מתורם, או חלקיות, לא כל הקרנית, חלק ממנה, וגם זה שאנחנו צריכים תורמים, זה נושא כאוב.
מדוע? כי אנשים לא בשמחה
נכון.
תורמים?
נכון, המודעות.
כן, כן,
תרומת איברים.
עדיין, למרות שאנשים מבינים את החשיבות של העניין, הרבה אנשים עדיין לא מוכנים לתרום איברים אחרי מותם?
נכון.
מוכנים ברור. בחייהם, אבל
טוב. אז צריך פשוט לחנך אולי יותר טוב את האוכלוסייה, בהמתנה להשתלה של איברים מסטמצל.
אז טוב, קודם כל, כל הכבוד על הפיתוח הזה, אבל ובמקביל אנחנו אולי באמת נפנה לציבור ונאמר שנכון וראוי לתרום איברים, הרי אנחנו לא באמת צריכים את האיברים שלנו, לא הפנימיים ולא החיצוניים, כשאחרי מותנו, וזה, אני חושב, מעשה יפה ונכון.
אולי נזכיר אפילו שהרבנים יצאו בקריאה לתרום איברים, ממש לא מזמן היה קמפיין של רבנים שקראו...
זאת אומרת שזה גם אושר דתית, כן, הוא כל המציל, המקיים נפש אחת וכו', לא?
זה נכון.
הדבר הנכון לעשות. אוקיי, אז שוב נדייק את העניין. הצליחו, חוקרים, באוניברסיטת ניו קאסל בבריטניה, הצליחו להפיק קרנית שאולי יהיה אפשר לשתול או להשתיל בעין של אדם. קרנית מלאכותית בעצם.
ביולוגית.
אבל ביולוגית. כן, שהיא ביולוגית לגמרי, שתתפקד כמו קרנית רגילה. וואו, טוב, בעתיד מה זה אומר? שאולי נוכל להדפיס אדם שלם? אפילו את גיל מרקוביץ' שדוגמה ספציפית.
כמו שהתחלתי, אולי את האדם השלם מבחינת איברים אפשר לעשות, אבל את המוח שלו, את הנפש שלו, זה אני לא מאמינה. את האישיות שלו, עדיין נשארים דברים שאי אפשר להעתיק אותם ולהדפיס אותם.
זאת אומרת, עדיין אין מדפסת תלת מימד של הנפש.
בדיוק. ולא לשכוח שעין זה לא רק קרנית, זה האקסטריוריזציה, זה ה... של המוח, ומוח זה לב, נפש.
נכון, נזכיר באמת למאזינים שלנו, שבאמת אנחנו רואים די באמצעות המוח שלנו, האור אמנם נכנס דרך עין וכו', כן. אבל הפרשנות של המוח וכו', התהליך הוא עיבוד מוחי של המידע, זו הראייה. טוב, אנחנו מודים לך על השיחה המרתקת הזו, ותודה שדייקת אותנו. דוקטור ביאטריס טיוסאנו, מנהלת מחלקת עיניים בבית החולים הלל יפה.
המשך יום נעים.
תודה רבה, וכעת... הנה נכנסה לכאן הדפסה בתלת מימד של מגישת התוכנית המעבדה,
הגברת הנפש.
גיל מרקוביץ'.
גם הגוף וגם הנפש הודפסו ונכנסו לאולפן. לא?
אני מנסה לצנזר את עצמי תוך כדי ולא להגיב. התוכנית המעבדה משודרת מדי יום באחת בצהריים ובשידור חוזר בשש בבוקר. אני מאזין לך, לא אומר לצערי, אבל כי התוכנית היא מעניינת בשש בבוקר כשאני נוסע לכאן. גיל מרקוביץ' המקורית לא נמצאת איתנו שוב, נמצאת איתנו כאן הדפסה שלה, ללא נפש, גרסה מתה שלה. והשבוע התוכנית עוסקת בתהליכי רכישת המומחיות במוח. שלום לך, גיל מרקוביץ'.
שלום לך, דודו ארז. אז ממש, אני ממש הולכת להמשיך את השיחה שאתה התחלת עם הרופאה הנפלאה שכרגע שוחחת.
יום, אפשר להדפיס רקמות ביולוגיות.
אתה יודע, אבל מה מעניין במה שהיא אמרה? שאי אפשר להדפיס את הנפש ואת האישיות? זה מעניין, כי אפשר להגיד שאולי התהליכים שבהם אנחנו חושבים וחושבות, הם התהליכים שגם כמובן מייצרים את הבחירות שלנו אולי אחר כך וכו'. בקיצור זה מורכב, אבל מה שמעניין זה שבאמת איך אפשר להדפיס קשרים מוחיים, קשרים בין אזורים במוח, קשרים חשמליים.
אני משער שטכנית יהיה אפשר מתישהו להדפיס את זה. השאלה אם בסופו של דבר היצור הזה שנדפיס תהיה לו מודעות ומחשבה. ואולי נכון. האדם הראשון, אדם וחווה, הודפסו בגן עדן.
וגם
נבראו באמצעות מדפסת תלת מימן.
זה יפתור את השאלה האלמותית.
כן.
האם לאדם וחווה היו פופיקים?
אונו, זה מה שרגע אמרתי, שהם התפסו בלי פופיק.
זו השאלה שנשארה למדע, אוקיי.
לא, אני מאמינה שבינה מלאכותית תהיה, וזה גם לא מאוד רחוק, אני פשוט חושבת...
לא, השאלה אם תהיה נפש מלאכותית.
בינה מלאכותית באיזשהו מקום זה אופי, כן? זה אופי, אם היא ממש עשויה היטב, אז זה אופי.
מעניין.
יש בחירות, יש החלטות, יש בחירה של מה לומר לך בשיחה אורגנית, טבעית.
זאת אומרת, בקרוב נבקש משואב האבק הרובוטי שלנו לנקות, ואגיד, לא בא לי טוב, אני בתקופה.
נכון, וזה בדיוק הסיבה שבינה מלאכותית לא תהיה עוד אוכלוסיית עבדים שתשרת את בני האדם, ולכן צריך לחשוב אם אנחנו רוצים ורוצות להוסיף, בקיצור, בלייד ראנר. אז אנחנו השבוע במעבדה, עירחתי את פרופסור מירב אחיסר, שהיא מומחית לקוגניציה, והיא חוקרת מוח, היא עושה את זה באוניברסיטה העברית, במכון אלסק, והשאלה שאנחנו שאלנו זה איך אנחנו הופכות והופכים למומחיות ולאנשים מומחים במיומנות מסוימת. אז בשביל זה...
הכוונה היא למיומנות טכנית?
כן, תן לך דוגמה. למשל, איך אני מזהה שזה הפרצוף שלך? איך אני יודעת שאתה באמת דודו ארז? איך אני כל כך טובה בלזהות פרצופים? אוקיי. אז זיהוי פרצופים זו דוגמה של מיומנות שרובנו הופכים להיות מאוד, ממש ממש טובים ברמה שאנחנו נגדיר את זה במדע, מומחיות. או למשל, שפה. רובנו מומחים לשפה. ואנחנו מתקשרים בעזרתה כל הזמן. אז בשביל לענות על השאלה הזאת, צריך להכיר את תהליך התפיסה של המוח. אז יש איזשהו גירוי, אנחנו יודעים את זה, והגירוי מגרה את איבר החוש, חמשת החושים השונים, אבל יש כאלה שטוענים שיש כל
יש
מיני...
יש אין ספור, בדיוק. לא אין ספור, אבל יש הרבה מאוד חושים כמובן.
אוקיי. נכון, בדיוק. ואז מהרגע שאיזשהו איבר חוש שלנו מגורה, יש מטרה. המטרה היא להבין את מה שיצר אצלי את הגירוי, כן? שאני אדע מה זה, אני כן. אוכל להגיב בהתאם. עכשיו, תיאוריה אחת והעיקרית אומרת שהמידע, למשל אורחי גל בחוש הראייה, אז הוא עובר אל המוח, אל הקורטקס, בצורה של בוטום אפ. כלומר, המידע נבנה אצלי לאט לאט לאט. אני מסתכלת עליך ואני רואה, אוקיי, יש זיפים, יש צבע מסוים, זה הגוון.
מגלה שאני מגיע לא מגולח ומוזנח. As if I were homeless.
אני אגיע לבלורית.
זהו, חששתי מזה. אבל רגע, זה מעניין מה שאת אומרת. את אומרת שהתהליך הוא, אוקיי, אני רואה את האובייקט, הוא בונה, עורם. כן, פרטים, כן. לאט לאט, כן, בדיוק, מעניין.
שכבה אחרי שכבה, בוטם אפ, ממש פיקסלים פיקסלים, כן? אם וואו. אם אני ככה מראה את זה לעולם הדיגיטלי.
אבל כך זה עובד באמת במוח?
בתהליך של העיבוד, של סליחה, של המידע, של הקליטה של המידע, כן. אבל התהליך החווייתי שלנו הוא הרי הפוך לגמרי. אני לא רואה קודם את המשקפיים, את הידית של המשקף, קודם את הנחיר, את העין, את הריסים. אני רואה אותך, אני מקבלת חוויה שלמה של מי כן. אתה. אז זה מעניין. אז יש תיאוריה שנקראת תיאוריית ההיררכיות ההפוכות, שאומרת שאני קודם מקבל, למרות התהליך שקורה במוח, שכרגע תיארנו שנערמים הפרטים, אני עדיין מקבלת חוויה שלמה, קודם כל, ואחר כך אם אני ארצה...
מעניין מאוד, זאת אומרת, הפוך.
כן.
ממה שזה, מהעיבוד עצמו.
נכון, וואו. זאת אומרת, המוח אומר, בסדר שככה אני עובד, בסדר.
אבל אתה תקבל את התוצר הסופי, ואז בדיוק. תרד לפרטים, לפרטים.
אם אני ארצה, אז אני אדע נכון. לרדת לפרטים. אם אני אצא עכשיו, או אני אצום עיניים, ואני אצטרך לענות על שאלות לגבי הפנים שלך, אז אני אצטרך לשלוף את הפיקסלים האלה שנערמו אחד אחרי השני, ולהתחיל להשתמש במידע לפרטים.
וואו.
עכשיו, מה שמעניין זה שתהליך התפיסה הוא תהליך מאוד מאוד בסיסי. אבל כל מיומנות חייבת תהליך תפיסה מאוד מאוד משומן, מה שנקרא. זאת אומרת, למשל, לקחנו את זיהוי פרצופים.
כן.
אז אם אני עושה את זה כל הזמן, והחשיפה שלי לעולם הפרצופים היא מאוד מאוד גדולה, ואני כל הזמן צריכה להשתמש בזה, ואני גם, יש לי תהליך משוב, נכון? אני באה בבוקר, אני פותחת את המיקרופון, ואני אומרת, היי נועם, מה קורה? ואת אומרת לי, גיל, אני דודו ארז, מה קורה איתך? הכל בסדר? אז קיבלתי משוב, אני מבינה שזיהיתי לא נכון, ועכשיו אני יכולה להשתפר. בפעם הראשונה שהצגת לי את עצמך, אמרת, היי, אני דודו, נעים מאוד. שמרתי את זה באיזשהו ארכיון, יכול להיות שבפעם הבא שראיתי אותך כבר היה לי איזה משהו מוכר, בפעם השלישית כבר ידעתי לחבר שם לפנים וכו' וכו'.
אוקיי.
אז אם יש לי חשיפה מאוד מאוד גדולה, וגם משוב שאני מבינה איך הגבתי למידע שיש לי, אז ביחד זה מייצר חוקיות. ומהרגע שיש לנו חוקיות, זה כבר, כלומר, כשהמוח שלי מגלה חוקיות, והוא מזהה שזה באמת נכון, החוקיות הזאת נכונה.
זו ההתמקצעות הזאת?
זאת התמקצעות, זאת מומחיות. ואז אנחנו יכולים להעביר את העולם הזה, את המידע הזה, לאזור כן. אחר במוח. זאת אומרת, אשכרה...
שזה החלק המעניין, כן. לא? שבסופו של דבר, אוקיי, אחרי שעברתי את התהליך עצמו, מתישהו זה עובר לאיזה כן. מקום אחר, ושם מה? זה פועל יותר אוטומטית?
כן, זה פועל הרבה וואו. יותר מהר, זה פועל אוטומטית. עכשיו תחשוב, עכשיו אנחנו מומחים לשפה, ואנחנו מומחים כולנו לזיהוי פרצופים. לא כולנו אגב, יש מחלה מעניינת כזאת, מחלה, לא יודעת אם מוגדרת כמחלה, אבל יש איזשהו
כן, לא, זו,
אנשים ש...
יש כאלה שזו ממש מחלה, אם כן. הם לא מזהים פרצופים.
כן, אז יש ממש אנשים שלא מזהים פרצופים, זה יכול להיות לפעמים משעשע גם, אבל צריך...
כן, אבל לא ברמה של מחלה, יש אנשים שלא מזהים את
לא,
פניהם
לא,
של הילדים שלהם, של עצמם.
של אנשים שהם מתקשרים מיטב.
תדעי לך שכשאנשים פשוט... למשל מזהים אותך מטלוויזיה, הרבה פעמים הם מתבלבלים. אני זוכר שישבתי פעם בבית קפה ואישה אמרה לי, אתה עבדת איתי פעם בדואר.
לא.
ועושים להם קרוס, לא, יש קרוס בראש לפעמים, כאוס כזה שאתה מוכר, אבל לא יודעים מאיפה וכו'. זה
נכון,
מעניין.
נכון, זה מאוד מעניין.
מעניין אנשים שאתה מכיר לא, לא ישר, לא בצורה...
לא אינפרסן, כן, לא נכון. בצורה ישירה, לא, נכון.
אז זה מעניין. על אילו מיומנויות את מדברת מלבד... זיהוי פנים, כי אני משער שיש אין ספור כאלה.
נכון, אז אנחנו לקחנו כדוגמה שתי מיומנויות שהן מדליקות מאוד, וזה המוזיקלית, המיומנות המוזיקלית, אנשים שמנגנים על איזשהו כלי בצורה שהיא מומחיות, וגם דיברנו על שחמט, שזאת עוד סוג של מומחיות, אז שווה להזין, ואחד הדברים שהמחקר היום מנסה לבדוק, זה האם יש קבוצות של מומחיות, כי אנחנו רואים שיש תהליכי תפיסה שקורים פחות או יותר בצורה דומה. ואז השאלה היא...
יש תפיסים של... כן, מעניין.
ואז החוקרים מתחילים, מרוב שהצטבר מידע בעולם חקר המוח, אז עכשיו החוקרים והחוקרות מתחילים לנסות להבין אם יש תהליכים שהם דומים, ואז יכול להיות שמיומנויות מסוימות הן שייכות לקבוצה. כי לא יכול להיות שיש אזור במוח לכל הדברים שאנחנו עושים. זה חייב להיות באיזושהי... קבוצות, באיזשהן קבוצות, איזושהי חלוקה.
טוב, אז אנחנו כמובן נמליץ לכם להאזין לגברת גיל מרקוביץ' בשעה אחת, מדי יום בשעה אחת, או בשש בבוקר בשידור חוזר. מה במעבדה אנחנו רוצים להודות לך? רק תישארי כמובן על תקומי, שלא תחליפי על פני המצלמה. ואנחנו רוצים לעבור בשידור חי למי שנמצא ברגעים אלה בתל אביב יפו. הנה. כבר שומעים את תל אביב, מיד אחרינו בשעה 9 משודרת התוכנית גם כן תרבות שמגיש גואל פינטו. גואל, אתה נמצא כרגע בתל אביב ליד בניין שכתוב עליו כאן חי ופעל הצייר, האומן ואיש הרוח, לא חשוב שמות. מה קורה שם בתל אביב? הכל הפוך על הפוך, עייפנו מכם.
שלום דודו.
כן.
כן, היום בשעה 9 כבכל יום, גם כן תרבות עד השעה 11. אנחנו היום נדבר על טרור האפיפונים שלטעמי לא מדובר מספיק. אנחנו נדבר על מה הוא עושה לטבע. שמורות טבע, חיות, דברים נעלמים, נשרפים, נכחדים סביבנו. אין באמת מענה גם לאנשי שמורות הטבע סביב בנושא הזה. אנחנו ננסה להבין את המצב לאשורו ועד כמה אותו טרור משפיע על הטבע שלנו ועל החיות סביבנו, ננהל על זה דיון.
אוקיי.
חוץ מזה נדבר על כנס ארכיונים שהולך להתקיים. יותר מ-90% מהארכיונים בישראל, גם הציבורים סגורים בפני הקהל. יותר מ-90% אנחנו לא יכולים לפתוח ולגלות מה שיהיה שם. נדבר על כך, ננסה להבין מדוע הם סגורים בפנינו, חלקם בגלל חוקים כלשהם, אבל גם כאלה שאין להם באמת חיסיון, עדיין סגורים. הדרך במדינת ישראל מתייחסת אל הארכיונים שלנו כמין משהו שסגור, שאסור לנו לגלות מה שיש בפנים, היא שאלה שתמיד עומדת במרכז, ואנחנו ניתן לזה איזושהי פינה תרבותית כמובן, ננסה להבין איך יוצרים קולנוע כאשר ארכיונים סגורים. הרי עבור יוצרי הקולנוע שלנו שמנסים לעשות גם קולנוע תיעודי אבל גם קולנוע עלילתי, המקום היחיד שעליו הם יכולים להישען זה אותם ארכיונים. בשעה שהכל סגור אז כמעט בלתי אפשרי לעשות את זה. יש כמה מקרי מבחן מאוד מעניינים, נדבר על מקרי המבחן האלה. וגם סר קלייב גילינסון הוא מנהל הקרנגי הול, אחד מאולמות הקונצרטים הגדולים והחשובים ביותר בעולם, הוא יהיה איתנו בשיחה באולפן. ננסה להבין איך מנהלים מן אולם קונצרטים חשוב שכזה, ובעיקר מה צפוי לעולם המוסיקה הקלאסית. האם אנחנו בפני הכחדה בגלל דור חדש שפחות מתחבר אל הנושאים האלה, או האם אולמות הקונצרטים ינסו לפתוח את השערים גם בפני צעירים?
מה אתה אומר? מסקרן אותי כמי ש... אני חושב ודאי יודע לזהות מגמות תרבותיות.
אני חושב שיש יוצרים ויצירות שישארו לעד, מפוצ'יני.
כמוסיקת המתנה ומוסיקת מעליות.
לא, לא, לא. יש יוצרים שישארו לעד, אולי הסירייה שישארו לעד, ממלר, דרך פוצ'יני, מוצרט ואחרים, אבל רבים אחרים לא יקבלו יותר את המקום שלהם בעולם שלהם.
למרות שמאז דווקא... כן, תמיד יש תחושה שזה עוזב אותנו, אבל לא באמת.
אפשר רק לקוות.
אבל מעניין.
הילדים שלי לומדים, למדו ולומדות.
מוזיקה קלאסית?
בקונסרבטוריון, מוזיקה קלאסית.
אבל אתה יודע שזה רק אתה, דוקטור יוסי אלרן. זאת אומרת, אתה היחיד בישראל. והגברת גיל מרקוביץ' שסיימה. התמונה שלה תלויה על הקיר והילדים.
יש גם חיבורים של זמרים.
לא, לא, גם אני למדתי ואתה צודק לגמרי.
הקונצרטים אולי הם מלאים, אבל אנחנו כולנו רואים גם בישראל וגם בעולם, ויש על זה מחקרים, מהו ה-DNA של מבקר ומבקרת הקונצרטים האלה.
כן.
אנחנו תמיד מגיעים אל פחות או יותר אותו DNA של מבקר. מבקר.
מבקר הכוונה היא לאדם שבא לצרוך את זה, כן, לא... מעניין מאוד.
אנשים בעלי גיל
מסוים. טוב, שוב, צריך להנגיש את הדברים האלה לדור הצעיר.
הם מודעים לגמרי על המשימה המאוד
חשובה. כן, לכן יש גם ערוצי טלוויזיה חינוכיים יהודיים לדברים האלה שחשוב לשמור, וזה גם אינטרס של המדינה כמובן לשמר את העניין הזה. טוב, אנחנו רוצים להודות לגואל פינטו, מיד אחרינו בשעה 9, גם כן תרבות, בכאן תרבות, אתם מוזמנים להאזין לו. הנה, אנחנו כבר שומעים את המוסיקה של המתמטיקאים ההודים.
כן, הזכרנו את ברמה גופטה, המתמטיקאי
ההוא עם האפס.
כן.
ההוא עם האפס.
הראשון שכתב על האפס. והמתמטיקאים ההודים ידועים במיוחד ביכולות שלהם לעשות חישובים מהירים, אריתמטיים, בעיקר בתורת המספרים.
איך הם עושים את זה?
אנחנו עוד נזכר עוד שניים כאלה, כולל זוכה פרס פילדס האחרון. אבל איך הם עושים את זה? בואו ננסה, אתה יודע מה? בואו נראה אם אני, איך אני בחישובים מהירים. אני רוצה שתבחר מספר, תגיד לי את המספר, מספר דו-ספרתי או תלת-ספרתי, לא משנה, מספר דו-ספרתי תבחר שמסתיים בחמש. אתה יודע, לעשות ריבוע זה לא, של מספרים זה לא דבר, זאת אומרת.
לא אינטואיטיבי.
זה לא קל במיוחד, נגיד שמונה בריבוע זה 64, זה קל.
נכון.
עשר בריבוע, עשר זה 100. 12 בריבוע, 144.
נכון.
כן, כן.
אבל זה כן יודע.
היום ילדים, כן, היום לומדים, זה מעניין. אתה יודע, אני למדתי, אני גדלתי באנגליה, למדו שם, עוד כשאני למדתי, אז למדו על פוט ואינצ'ס, שזה מידות שהן בסיס 12 למעשה. אז אנחנו למדנו עד 12 בריבוע, שזה 144, אבל פה בארץ...
אלה יחידות מידה שמבוססות על...
כן, פה טבלת הכפל עושים עד 10, אז פחות יודעים. כן. אבל תבחר אתה מספר יותר גבוה ב...
אוקיי, אז הנה 65.
65 בריבוע, יש לך את המחשבון כיס, אתה צריך לבדוק
אותי. בריבוע, ודאי שאני אבדוק אותך.
כן, 65.
65 בריבוע?
זה 4,225.
בוא נראה אם אתה יודע. 65 בריבוע. טוב!
איך עשית? עוד אחד תבחר?
אוקיי, בוא נבחר... זה חייב להסתיים בחמש?
בוא נעשה שמסתיים בחמש, אתה
אוקיי. אוקיי. 45 בריבוע.
מעולה שבחרת את זה. 45 בריבוע זה 2025 קודם כל.
טוב, 2025. איך עשית? מה הטריק?
טוב, זה אני לא אגלה את הטריק. יש הרבה טריקים כאלה, אבל של מתמטיקאים. יש מתמטיקאים מפורסם שקוראים לו ארתור בנג'מין, יש לו גם טד, שהוא היום עושה כל מיני חישובים כאלה בראש, הרבה יותר מסובכים גם. יש הרבה טריקים.
אוקיי.
תלוי מה עושים. אבל 45 זה קשור לנושא של היום למספרים מחזוריים, לא כמספר מחזורי, אלא כי יש לו תכונה מאוד מאוד מעניינת. אז הוא מספר שנקרא מספר קפריקר, ואולי נדבר על קפריקר.
רגע, אז על איזה מספר אנחנו מדברים?
45 בריבוע.
45 בריבוע, 2025. זהו מספר קפריקר, או אחד מהמספרים האלה.
נכון.
מה זה מספר קפריקר?
כי תראה, השורש של 2025 זה
45.
45.
איך ידעתי?
יפה, זאת אומרת, כי אמרנו קודם שם.
נכון, אל תהרוס לי. אל תהרוס לי.
יפה, אבל יש עוד משהו. מה הספרות של 2045? 20 ו-45, נכון?
25, לא?
20, סליחה, 20 ו-25,
נכון.
ו-20 ועוד 25, זה גם 45.
די!
זה מספר קפריקר.
כמה דבר ונהיה טירוף במספרים.
בדיוק, מספר קפריקר זה מספר. יש מספר הרבה יותר פשוט שהוא קפריקר.
כן.
אחד.
אחת?
כן.
למה?
כי אחד, השורש של אחד הוא אחד.
נכון.
וגם אחד הוא אחד. אחד.
אחד ועוד עצמו, הוא בעצם לא ועוד עצמו, אלא רק הוא.
נכון.
אחד עצמו הוא אחת.
כן. אתה יכול לחשוב על עוד מספר קפריקר מ-1 עד 10?
רק המילה קפריקר, על שמי זה? זה בן אדם?
כן, קפריקר. השם המלא שלו זה דאטה טריה רמחנדרה קפריקר.
תקשיב לי, זה לא שם. יוסי, אני מאוד מקבל שמות מוזרים, אבל זה שם.
יסלחו לי כל ההודים שמקשיבים
לזה. אז איך אומרים את זה?
דאטה טריה רמצ'נדרה קפריקר.
אוקיי.
זה השם שלו. הוא היה מורה למתמטיקה הודי. חי בין השנים 1905 ל-1986. חובב מה שנקרא recreational math, שזה המתמטיקה שאנחנו עושים היום, מתמטיקה... יצירתית נקרא לזה, או שעשועי מתמטיקה.
כן.
היה לה שם יותר פשוט, אגב. גני תננד.
כבר התקדמנו.
התקדמנו, למש... התקדמנו.
מספרי... מה רע בטל? מה רע בגל? טוב. גולן?
גני תננד, גני בקיצור.
גני תננד.
ו... וזה מאוד מעניין, היה חסר השכלה פורמלית במתמטיקה מעבר לתואר ראשון.
אבל
רק תואר, כן, אבל הוא מצא את המספרי קפריקר ועוד כל מיני דברים מעניינים מאוד במתמטיקה.
זאת אומרת שהוא איתר את אותם מספרים שהשורש שלהם שווה לסכום ה... לא ספרות, אבל החלוקה של...
סכום הספרות, סכום הספרות בחלוקה.
כן, בחלוקה.
נכון, נכון. יש לא מעט מספרים כאלה, למשל 9. 9 בריבוע זה 81, ו-8 ועוד 1 זה 9.
טוב.
45 כבר ראינו, גם 55.
די.
99, 999. 999 בריבוע, כמה זה? 998,001.
999 בריבוע זה 998,001.
נכון. ו-998 ועוד 1 זה 999.
טוב. שמע, הדלקת?
אלה מספרי קפריקר.
הדלקת.
אנחנו... ועוד מספר קפריקר מעניין.
אבל אחרון, כי אנחנו פה בטירוף.
אחרון, זה בסדר, כן. כי זה מחזיר אותנו, סוגר לנו מעגל.
כן.
142,857, המספר המחזורי, איתו התחלנו את השיר.
רגע, זה גם מספר קפריקר? למה? כי?
כי... 850 ו... למה?
למה? מספר קפריקר, בוא נראה.
הוא מספר קפריקר, כי כשאתה מלא אותו בריבוע...
וואה, זה חתיכת ריבוע.
כן, מה אתה מקבל?
מי יודע, זה כבר לא נכנס פה במחשבון. דוקטור יוסל רן, האם אתה נוטל ויטמינים מדי יום, כמקובל?
רק טבעי.
זאת אומרת, אתה לא לוקח תוספים, תוספי תזונה וכו'? לא, אני לוקח ואנחנו רוצים לדבר על שאלה, אבל בעצם מחקר חדש, האם ויטמינים באמת יעילים או שמדובר בקונספירציה? של יצרני הויטמינים ויצרני האותיות באנגלית, B, C, D, E, Q וכו'. מחקר חדש נרחב שערכו חוקרים מאוניברסיטת טורונטו בנושא תוספי תזונה וויטמינים, קובע שנטילת תוספים כגון מולטי ויטמינים, ויטמין C וסידן לא העלתה או הורידה את הסיכון ללקות בהתקף לב או שבץ, ולא השפיעה על הסיכוי ללקות במחלות לב וכלי דם. אז האם אנחנו צריכים להשליך את הוויטמינים מהחלון, או ששוב מדובר בפייק ניוז על ממצאי המחקר הזה, שאגב פורסמו בכתב העת, Journal of American College of Cardiology. אנחנו רוצים לשוחח עם התזונאי דוקטור אולגה רז, ראש תחום תזונה קלינית באוניברסיטת אריאל, שלום לך.
שלום.
אז מה זה אומר? זה נשמע, זו עוד כותרת מפוצצת, השאלה אם יש דברים בגו.
זה עוד כותרת, ואני אגיד לך למה. ויטמינים יש מטרה. אנחנו חייבים אותם, בגלל שאנחנו לא יודעים לייצר רובם, את רובם, חוץ מ-12 קצת וקי קצת. אנחנו חייבים לקבל אותם עם האוכל. הבעיה היא שאין בכלל, אין צורך כל כך לבדוק האם ויטמין D או סידן משפיע על תמותה ממחלת לב, כי לא בשביל זה אנחנו צריכים אותם.
אז זהו, זה מה שנשמע לי מוזר באמת במחקר הזה.
זה באמת מוזר. דרך אגב, וגם במחקר הזה, תראה, אני הוצאתי את המחקר מהמקור שלו, הם גם כותבים המון על החסרונות של המחקר הזה, זה מחקר מאוד היטרוגני, ואי אפשר להשוות שולחן עם פסנתר, אבל באופן עקרוני, גם אפילו אצלם יצא שחומצה פולית כן מורידה סיכון למחלות לב וכלי דם, וויטמינים מקבוצה B כן הורידו את זה בצורה, במידה מסוימת, אבל זאת לא נקודה. כל המחקרים האלה על ויטמינים, שהנה, יש לנו חולי לב, נתנו להם מולטי ויטמינים, זה לא עזר. בוודאי שזה לא עזר, זה לא מטרה שלהם, אוקיי? ויטמינים זה דבר נורא. עכשיו, אני אתן לך דוגמה. הסיפור עם רמדיה. שכולנו עוד זוכרים, נכון?
כן.
מה הייתה הבעיה? מחסור בויטמין B1, תיאמין, בתוך התכשיר. אותם התינוקות שאכלו רק את התכשיר, נוצר להם מחסור, שבדרך כלל אין לנו כבר מחסורים האלה, זה היה לפני כמה מאות שנה. וזה פגע בבריאות שלהם עד כדי מקרי מוות. אוקיי? ויטמינים זקוקים, אנחנו זקוקים לויטמינים כדי לבצע מאות ואולי מאות מאות של תהליכים ביוכימיים בגוף, וויטמינים משתמשים שם כקופקטורים, כמזרזים וכל מיני דברים כאלה.
אז רגע, בבקשה, לא, אז תמשיכי, לא, אני מבין שאת רוב הוויטמינים אנחנו צורכים באמצעות מזון, נכון?
לא, זה לא תמיד ככה.
לא? אוקיי.
לא, לא. קודם כל, המזון שאנחנו צורכים היום, יש הרבה מידע על כך שהמזון הוא קצת לא כמו שהיה לפני 200 שנה, בגלל, בגלל קרקע, בגלל חומרים שמשתמשים בשביל לגדל אותם. למצד אחד, על ידי חקלאות המודרנית אנחנו יכולים להכיל הרבה מאוד אנשים. מצד שני, יש לזה תוצאות, זה דבר אחד. דבר שני, יש קבוצות סיכון למחסור לויטמינים. למשל, נשים בהיריון ונשים מניקות. אנשים בוגרים שספיגת ויטמינים נמוכה יותר מאשר בגיל צעיר.
כן.
ספורטאים מקצוענים שעושים פעילות גופנית מאוד אינטנסיבית, חיילים קרביים בשטח. ילדים שלא אוכלים חלק גדול מה שנקרא פיקי איטרס, הבררנים. הם לא אוכלים ירקות, הם לא אוכלים פירות,
כן,
אז מאיפה הם יקחו ויטמין C? לא, יש כאלה, יש הרבה כאלה.
אז זאת אומרת, זה לגמרי נכון לצרוך ויטמינים, וזה בסדר,
והמחקר
צורך. עצמו הוא קצת מטעה, כי כפי שאמרת, וזה נשמע גם הגיוני לגמרי, שאף אחד לא רוצה שוויטמין C, או אף אחד לא מתכנן שוויטמין C ימנע התקף לב.
ימנע לו מחלת לב, זה כן. בכלל לא בשביל זה. עכשיו, יש עוד דבר מאוד מאוד משמעותי.
כן.
היום, אחרי שכבר יש לנו את הקוד הגנטי, מ-2001, בפרויקט הגנום האנושי,
כן.
אנחנו, המדענים, מתחילים לגלות שינויים קלים בגנים, שהם לא גורמים למחלות, אבל הם יכולים למשל לגרום לכך שוויטמין D לא פועל בצורה תקינה ביותר, פועל פחות מהנורמה. ואז אותו בן אדם, מן הסתם, זקוק ליותר ויטמין D, אפילו מזה שיש לו בדיקה נמוכה, אבל אין לו את הגן הזה, אוקיי? ויטמין B12, דלקת, לכל מיני גנים של דלקת, כן אומרים לנו, בואו ניתן לו משהו אנטי-דלקתי, אוקיי? בקשר לפוליק אסיד, שאפילו אצלם במחקר יצא שיש לזה משמעות, חומצה פולית משתמשת בריאקציה כימית, שבעקבותיה נוצרים קבוצות מיטיליות. מה זה קבוצות מיטיליות? הן נקשרות לדנ"א ומגינות עליו. מגינות על הדנ"א שלנו.
מה זה אומר, שכולם צריכים ליטול חומצה פולית?
תראי,
בדרך כלל ממליצים רק לנשים בהיריון, ככל שזכור, או נשים חולים.
נכון, אז בשביל צריכים לעשות בדיקת דם, עם חומצה פולית נמוכה, או ב-12 פחות מ-300, אז צריכים לקחת תוסף. זה לא מזיק, כי לא לוקחים את זה בכמויות מאוד גדולות, אבל זה יכול בהחלט להשפיע בהיעדר מידע על מה הקוד הגנטי של בן אדם הזה. היום כבר עושים גם את זה, יש בדיקות שעושים עכשיו בינתיים, רק בחול, שולחים לשם רוק, ושולחים דוח, ואני נתתי דיאטה לפי הדוחות האלה של פענוח לכמה וכמה אנשים. זה נקרא דיאטה מותאמת אישית. כאילו, אתה רואה שם שהגנים, הסניפים, זה נקרא סניפ, זה סוג של שינוי בזוג של נוקליאוטידים בלבד ב-DNA, הוא קצת לא כמו שהוא צריך להיות. אז אתה יודע שבן אדם הזה למשל צריך לקבל עומד ב-3.
כן.
לא כולם. אבל אם זה גם לכולם, זה לא מזיק, אבל ברגע שאנחנו עובדים, ואני בטוחה שתוך 10 שנים הקרובות, או אפילו פחות, יהיה לנו את האפשרות למפה גנטית, אנחנו נוכל בהחלט לתת לבן אדם ספציפית מה שהוא צריך. אז לכן, פוליק אסיד למשל, בגלל הקבוצות מיטיליות, וגם דרך אגב ב-12 משתתפים שם, וויטמינים וקבוצה D משתתפים שם, ובעיה בגנים האלה יכולה בהחלט לגרום בין היתר למחלת לב, אז אפילו אצלם במחקר כל כך לא מדויק, יצא שיש איזה השפעה.
טוב, אז הנה באמצעותך גם למדנו שטוב, המחקר עצמו הוא קצת מוזר, ובכל מקרה זה לא נכון שעדיף לא ליטול ויטמינים, ההפך, כן חשוב ליטול ויטמינים, וזה כן חלק הכרחי כנראה, בין היתר גם כי התזונה שלנו היום לקויה
לא
או לא תמיד מלאה וכולי. אגב, היו מחקרים שעסקו בעודף ויטמינים, וטענו שזה משהו שעשוי לגרום נזק, כי יש חשש בנטילה של עודף?
נכון, בגלל זה ברור שהכי רצוי לקבל את הכל מהתזונה, אבל שוב אמרתי שיש קבוצות שהן יותר בעייתיות, יש
כן.
קבוצות סיכון, עכשיו יש בדיקות דם, אומנם מעטות אבל יש, יש בדיקה של B12, יש בדיקה של חומצה פולית, יש בדיקה של ויטמין B, ובמקרה הצורך במיוחד B1 ו-B6, זאת אומרת, יש אפשרות גם לבדוק את זה מספרית, ב' אפשר לפעמים לראות לפי סימפטומים. אתן לך דוגמה, נגיד בא אליי מטופל, ואני רואה שבפינות הפה יש לו כזה סוג של קטנים קטנים עם צבע קצת שונה. זה יכול להעיד על מחסור בריבופלבין, ויטמין בקבוצה בי. אז הבן אדם כזה, אני קודם כל בודקת מה הוא אוכל, ואני אתן לו לפחות לתקופה בי קומפלקס, בגלל שזה מה שהוא צריך. או נשירת שערות, אם ב-12 וחוסר ב-12, חוסר בברזל. זאת אומרת, יש לנו סימפטום, אני גם מלמד את הסטודנטים שלי בקורס של תוספי תזונה, על סימפטומים שהם יכולים לראות על בן אדם, או לשאול אותו, ולפי זה לתת ויטמינים. עכשיו, אסור לתת מגה דוזות של ויטמינים, נכון, כי אנחנו לא יודעים איך זה ישפיע, אבל מנות קטנות, אם אנחנו רואים שזה חסר, אני חושבת שזה חלק מהטיפול המאוד מאוד משמעותי בבריאות האדם.
אוקיי.
אני בכל זאת רוצה רק ללמד על סניגוריה, בכל זאת קצת על המחקר שפורסם בז'ורנל משמעותי, שאני חושב שיש חשיבות, למרות שאולי זה מובן מאליו, כן יש חשיבות להגיד, או לבדוק את הדברים, כי יש נטייה לפעמים להגיד גם על ויטמינים וגם על דברים אחרים, שהם מעין תרופות פלא שיכולות לעשות הכל. אז טוב לבדוק, להגיד, לזה זה מתאים, ולזה זה לא מתאים.
כן, כן, לגמרי.
אוקיי, אז זה באמת הם כותבים פה, יש להם strength and weakness, אני פשוט מסתכלת על המחקר, ואכן הם אומרים שאין מספיק מחקרים בשביל בכלל להוכיח את הדברים האלה, לא שחסר ויטמינים צריכים לתת, אלא האם הם יכולים למנוע או להזיק במחלות.
נכון. אגב, יש לנו כאן שאלה מהמאזינים באמצעות הפייסבוק, בקשר לויטמינים שצריכים ליטול אנשים שהם צמחוניים וטבעוניים?
כן, כן, זה חשוב, זה חשוב.
אז זה לגמרי חשוב, נכון?
זה מאוד חשוב, בגלל שידוע, קודם כל אנחנו יודעים שלמשל ויטמין בו ב-12 נמצא רק בחי, לא נמצא בצומח בכלל, אוקיי. בכלל. מעניין. יש סוג של, לא נמצא בצומח בכלל, אוקיי? ואז אנשים שהם צמחוניים אדוקים, טבעוניים, צריכים לעשות לפחות פעם בשנה, זה מספיק, בדיקה של ב-12, של ברזל, של ויטמין D, ואם זה יורד, וזה ירד עם הזמן בדרך כלל, צריכים פשוט ליטול תוספת, זה חובה.
אם זה לא יורד, אז הם עובדים.
זה בדרך כלל יורד. אנחנו יכולים לייצר קצת, חיידקים במעיים קצת מייצרים ויטמין ב-12, אבל הוא מספיק לכמה שנתיים, שלוש שנים, גג. ואחר כך זה כבר לא מספיק, וצריכים לטעול. אז לכן כל שנה לעשות את הבדיקות האלה. גם לכולם זה חשוב, אבל כי ביטבין ב-12 בכלל בעייתי בספיגה שלו, גם לאנשים לגמרי בריאים שאוכלים כל יום סטייקים, אבל לצמחונים צבעונים, צבעונים צמחונים זה ממש ממש חובה.
טוב, זה היה מרתק. תודה רבה לך, התזונאית דוקטור אולגה רז, ראש תחום תזונה קלינית באוניברסיטת אריאל. תודה לך על השיחה.
תודה רבה, ביי.
תכף נסביר למה, בעצם, למה בחרנו לעסוק מספרים מחזוריים. כן, 142,857 זה מספר מחזורי.
כבר זיהינו שמדובר גם בסוג של שביעית, אם אתה שם אפס ונקודה לפני. אבל אוקיי.
שביעית, כשעושים שביעית כשבר עשרוני, אז מקבלים 0.142857, 142857, וזה ממשיך הלאה והלאה.
כן.
ראינו גם שכשמכפילים 142857 כפול אחת מהספרות בין 1 ל-6, מקבלים חזרה את אותן ספרות.
נכון.
החל ממקום מסוים, כן. בצורה מעגלית.
זה מה שמעיד על המעגליות שלו, נכון.
לכן קוראים לו מספר מחזורי. ראינו שהוא גם מספר קפריקר, זאת אומרת שמעלים אותו בריבוע, אתה מקבל 20,408,122,449, וכשאתה מחלק את זה לשני חלקים, 20,408
ועוד 122,449,
אתה מקבל חזרה את אותו מספר, זה מספר קפריקר, הזכרנו את המורה ההודי קפריקר.
נכון.
ואני רוצה לראות לך עוד משהו חמוד עם המספר הזה.
בבקשה.
קח את המספר 142,857, תיקח אותו, בוא נחלק אותו לשלושה חלקים, זאת אומרת
142.
בוא נחלק אותו בעצם באמצע, 142 ועוד 857.
אוקיי, מה יקרה?
זאת אומרת שני חלקים, שלוש ספרות ושלוש ספרות. 142 ועוד 857, מה אתה מקבל?
999. כמה דבר ונהיה.
חכה,
זה קסם.
עכשיו תחלק אותו לשלושה חלקים, זאת אומרת שלוש סוגות של ספרות. 14, 28, 58.
58 ועוד 57? די, גם 99.
99.
אם כן, מאז חבקוק הנביא.
רגע, רגע.
לא נראה...
רגע, רגע, עכשיו נחלק אותו לפי 4. איך תחלק לפי 4? הרי יש 6 ספרות.
איך, נכון.
אז תעשה מעגלי. 1, 4, 2, 8.
כן.
ועוד 5, 7, 1, 4.
5, 7...
1, 4. ועוד 2, 8, 5, 7. זאת אומרת, לקחנו 4 ועוד...
2, 5...
4 ועוד 4. כן.
אני באתי את זה לגמרי. 2, כמה?
2, 8, 5, 7.
2, 8, 5, 7.
כמה זה יצא לך?
זה 12,999?
לא. לא. אתה לא עשית נכון.
לא, לא, אני באתי את זה...
1,428 ועוד 5,714 ועוד 2,857. זה גם יצא לך 999.
איך זה יכול להיות?
כשאתה מכפיל ב-7 את המספר, אתה מקבל 9.
תקשיב, זה מספר מחושף, ועלינו להדיר אותו מהמתמטיקה.
זה לא מספר מחושף.
צריך לשרוף אותו בכיכר העיר.
זה לא מספר מחושף. אפשר להסביר אותו לפי מכפלות ב-10 של השבר העשרוני, אבל אנחנו לא נעשה את זה עכשיו, כאן ועכשיו.
אוקיי, אבל יש משהו מיוחד, כפי שאפשר... נכון, טוב, קשה לעקוב אחרי זה, כי אנחנו ב... ברדיו, רק לסיום, רגע לפני שנדבר עם דוקטור אביעד שייני, שכבר ממתין על הקו, למה זה חשוב? למה זה חשוב, דוקטור יוסי אילרן?
אני אספר לך שאני למדתי על המספר הזה, קודם כל את המספר הזה, את חלק מתכונות הקסם שלו לפחות, גילה לואיס קארול,
הסופר של אליס בארץ הפלאות,
שגם מתמטיקאי, צ'ארלס דודסון, אבל את הטריק הזה, או את חלק מהטריקים לימד אותי, לא אחר מאשר זוכה, מדליית פילד האחרון. מדליית פילד זה מדליית נובל.
של המתמטיקה, כן.
של המתמטיקה. למעשה אין נובל במתמטיקה, אבל במקום זה יש את מדליית פילד, והאחרון שניתן בשנת 2014, ניתן לפרופסור מנג'ול בהר ג'אבה, שהוא צעיר, חייב להיות צעיר, כי רק מישהו שהוא מתחת לגיל 40 זוכה בפרס פילד, זה חלק מה...
כן?
פגישות של הפרס, כן.
הם כן גילנות בפרס פילדס.
כן, הוא מתמטיקאי אמריקאי קנדי, מאיזה מוצא אבל, עם השם, מנג'ול בהר ג'אבה.
מנג'ול זה...
הודי.
התמרים האלה של המנג'ול.
לא, זה מנג'ול. אבל הוא מתמטיקאי הודי, ואנחנו עוסקים קצת בזה. עיקר המחקרים שעוסקים בתחום תורת המספרים,
מעניין, מה מחבר בין ההודים למתמטיקה, אבל אולי אנחנו...
במיוחד, כן, למספרים, והוא זה שעשה לי, פגשתי אותו ממש לפני כחודש, חודש וחצי, והוא עשה באמת הרבה מהקסמים, והוא סיפר שהמספר הקסם הזה, הוא זה שהכניס אותו למתמטיקה,
די.
וחלק מהמחקר שלו, שעל בסיסו קיבל את מדליית פילדס, קשור בהמשך המחקרים שלו על התכונות האלה של מספרים מחזוריים.
טוב, די מדהים, אנחנו נחזור למספרים המחזוריים, וכעת אנחנו רוצים לעבור לדולפינים. האם דולפינים מאושרים בשבי? ואם כן, עד כמה? הנה, אפשר לשאול אותם.
בסוף נגיד להתראות ותודה על הדגים.
נכון. יפה, אתה צריך קצת ידע כללי כדי להבין אותך. בוא תספר מדוע אמרת את זה, כי...
בגלל מדריך הטרמפיסט
גלקסיה. אוקיי, מאז שהאדם החל לגדל דולפינים בתנאי שבי, נעשו שוב ושוב ניסיונות למדוד את רמת העושר וסביעות הרצון של הדולפינים באותה סביבה מלאכותית. במחקר שפורסם בכתב העת המדעי The Journal Applied Animal Behavior Science, חוקרים צרפתיים טוענים שהם הצליחו לקבוע בוודאות שדולפינים מאושרים ושמחים, בין היתר כשהם פוגשים אדם מוכר, כשהם שוהים במחיצתו. אנחנו רוצים לבדוק עד כמה הגילוי הזה אותנטי, ואפשר באמת להבין שהדולפינים שמחים כשהם פוגשים אנשים שהם מכירים, או שמדובר בסינדרום סטוקהולם קלאסי, הם התאהבו בשובים שלהם. שלום לדוקטור אביעד שיינין, מעמותת מחמלים, מרכז חקר מידע וסיוע ליונקים ימיים בישראל. שלום לך.
בוקר טוב, דודו.
טוב, רגע לפני שנדבר על האפשרות למדוד עושר וסביעות רצון, כמי שמכיר דולפינים, חלקם אני משער שהם בתנאי שבי, הם מאושרים? בעלי חיים בתנאים מאושרים, ובעיקר דולפינים מאושרים בשבי?
דודו, אתה יודע שאני אוהב מאוד לקשקש איתך על המדע, בטח שקשור לדולפינים. אני חייב להודות שהמחקרים של נעשים בדולפינרים הם פחות עושים לי את זה.
כן.
בכל זאת שמחתי לדבר על זה.
למה? בוא רק תסביר לנו מדוע.
בעולם יש מגמה מאוד מאוד חזקה בנושא של בעצם הפסקת ה... פעילות הדולפינריומים.
אפילו אצלנו את הדולפינריום עשו ממש עכשיו.
נכון.
שנה שעברה העיר ברצלונה, שיש בה דולפינריום, הכריזה על עצמה כעיר ללא דולפינים בשבי, אך מה לעשות שדולפינים בשבי צריכים איזשהו טיפול תומך, והם לא יכולים להיות סתם משוחררים לטבע, כי הם לא ישרדו, זה הרבה דולפינים שכבר נולדו בשבי, ועכשיו מנסים למצוא כל מיני פתרונות למין בתי הבראה, sanctuaries, לדולפינים האלה.
רגע, בוא,
שיוכלו עדיין להתקיים.
אולי ספר לנו מדוע הפסיקו עם השבי, הרי יש גני חיות בעולם של בעלי חיים אחרים, מה קורה לדולפינים שהוא מיוחד?
מה שהעניין עם הדולפינים ודולפינריומים והחזקה בשבי, להבדיל ממרבית בעלי החיים אחרים, בגלל שאתה מספק להם מזון בסביבה מוגנת מטורפים, הם חיים יותר מאשר בטבע. אצל דולפינים זה לא המצב. זה כנראה קשור מאוד למצב הנפשי של דולפינים, שבעצם המרחב המאוד מצומצם שיש להם בשבי, לא מאשר להם להתנהגות הטבעית, החברתית, אפרופו המחקר הזה שציטטנו. והנושא החברתי הוא נושא עיקרי, גם בשרידות של הדולפינים וגם בשמחת החיים שלהם, ומן הסתם הקשר הזה, הקשר החברתי, הוא קשר מאוד מאוד חשוב, גם לציד של מזון ובכלל בסביבתם הטבעית, שהיא סביבה שהיא מאוד בעייתית, כי זו סביבה שבעצם היא 360 מעלות פתוחה. זאת אומרת, גם הסכנה יכולה לבוא לשם וגם המזון יכול להיות בכל נקודה במקום, במרחב הזה. ולכן יש ערך מאוד גדול לחברתיות ולתקשורת, ולכן זה לא מפתיע שהדולפינים מאושרים בזה שהם רואים את המאמן שמוכר ומוכר להם, כי זה הגנטיקה שלהם, להיות בחברת המוכר, ומי שמוכר נותן להם ביטחון בסביבה המאוד לא בטוחה הזאת של הים הפתוח.
כן.
ואז זה מאוד לא מפתיע. אני לא אוהב את המחקרים האלה שעושים בדולפינרים, ואז זה כאילו נותן איזשהו הצדקה להחזקה הזאת, שאני מאוד מאוד לא מאמין בה. אני חושב שבסוף הדולפינים צריכים להיות במרחב הפתוח האולטימטיבי שלהם, שם הם נמצאים, שמחים, מאושרים, מתמודדים עם החיים, וגם חיים יותר, באופן די מפתיע, לעומת חיים בשבי.
ובאמת, כמו שאתה אומר, העולם הולך לעבר פירוק של המתחמים האלה.
נכון מאוד, מה שהוביל אגב את התהליך הזה, אני לא יודע אם יצא לכם לראות, אבל זה הסרט בלקפיש, שמדבר על הלוויתן הקטלן, החזקת הלוויתנים הקטלנים בסי וולד.
כן.
בעצם סרט שיצר תעודה מאוד מאוד חזקה בעולם, ובעיקר בנושא שמאוד השפיע על הסי וולד, שזה גוף עם תקציבי הטק, ובעקבות זה הופסק כל נושא של הרביעה של הלוויתנים האלה בשבי, ובאופן עקרוני גם כל הנושא של רביעה של הדולפינים בשבי הולכת ומופסקת, ובקיצור כל הנושא הזה הוא, התובנה היא שצריך ככה לסיים עם הפרק הזה בחיי האנושות, ולעבור לפרקים אחרים יותר מוצלחים של לראות את הדולפינים בים הפתוח, בסביבתם הטבעית, שזה בעצם מה שאני עושה בחיי, לפחות חלק מהזמן. משתדל להיות שם הרבה בים עם הדולפינים, ובעצם להבין מה קורה איתם וליהנות מהשמחה שלהם בים הפתוח.
זה מדהים כמה תמימים היינו בילדות כשהביאו אותנו למתחמים כאלה, וחשבנו שהדולפינים נהנים כשהם קופצים, והכל טוב וכך זה צריך להיות, אבל כנראה שלא כך. בהרבה תחומים אחרים.
נכון, זה בסוף בית כלא, צריך להבין את זה, ולבעל חיים שהוא נמצא במרחב הפתוח האולטימטיבי, התלת מימדי, מרחב הים, זה בהחלט מייצר הרבה מאוד בעיות. בנוסף לזה יש כמובן את העניין החברתי, שברגע שאתה קולה דולפין, שהוא יצור מאוד חברתי, מאוד אינטליגנטי, עם דולפינים מסוימים, אתה צריך מאוד לנהל את כל מערכות היחסים האלה, כי זה יוצר דברים מאוד לא טובים. כמובן גם ברמה הבריאותית, יש הרבה אלמנטים בעייתיים בדולפינריומים, ולכן בקיצור אני מניח שזה משהו שלאט לאט ייגמר ויעלה מהעולם.
טוב, אז קיבלנו את האמת ממך, וזה כמובן לא פחות חשוב מהתייחסות למחקר הספציפי הזה, או כפי שאמרת, יכול מאוד להיות שהמחקר הזה נועד לחבס, או לייצר איזשהו מצב שבו נחשוב שהדולפינים מאושרים בשבי, אבל כמובן שעדיף שלא יהיה כך הדבר.
נכון מאוד. תראה, הממצאים של המחקר בסך הכל הם ממצאים די הגיוניים, אין פה איזה משהו בעיניי כן. מחדש ומרתק, זאת אומרת שדולפין מבסוט לראות את המאמן שהוא מכיר ו... ואיתו עובד כבר הרבה שנים, ואני אומר, זה מאוד טבעי, כי בסך הכל גם בטבע, בסוף הקשרים, מה שאנחנו רואים לדוגמה בטבע, שדולפינים זכרים קורטים ברית. קורטים ברית בין שניים, שלושה זכרים. מה זה אומר הברית הזאת? הברית הזאת אומרת שברגע שהם ביחד, הם הרבה יותר חזקים מאשר דולפין והחזק ביותר שיהיה, הוא לבד, בטח במרחב כזה שהוא פתוח, ואתה לא יכול לקחת איזושהי רצועת חוף, או לבנות לך איזה בית, או איזה קן ולשמור עליו, כי אין את הסיטואציה הזאת. ולכן הברית הזאת יש לו יתרון מבחינת הדולפין המסוים, למרות שהוא נמצא עכשיו בסוג של תחרות עם חבריו לברית, אבל כנראה אבולוציונית זה נותן יתרון להיות בקבוצה קטנה כזאת. אז זה דוגמה למערכת חברתית, שמה שמוכר ומה שברור, ואני יודע שהוא על ידי וישמור עליי ואני אשמור עליו, יש לו ערך רב בשרידות שלי. וכך גם אני מניח עם המאמן שמוכר וברור, והוא נותן לי את האוכל, אז הרבה יותר קל לי ונחמד לי ובטח משמח אותי לראות אותו. שזה בעצם מה שהממצא שם, כן. המחקר הזה מראה.
טוב, אנחנו רוצים להודות לך על השיחה הזאת, דוקטור אביעד שיינין מעמותת מחמלים, מרכז חקר מידע וסיוע ליונקים ימיים בישראל. תודה.
תודה, להתראות, ותודה בעד הדגים.
בתיכון הישראלי למדעים ואומנויות בירושלים יערך היום אירוע יוף TEDx. מדובר בגרסה ישראלית לפורמט שוודאי אתם מכירים, פורמט ההרצאות המפורסם, כשהטוויסט הוא שהמרצים או הדוברים הם תלמידי תיכון. הדוברים ישתפו את הקהל ברעיונות ובסיפורים רבים, כמו למשל להתמודדות עם לקויות למידה ועד לקיימות ולאיכות הסביבה, ואחת הדוברות באירוע היא נציגת קבוצת אפס. אנחנו רוצים לדבר עם תמרי ריבלין-כהן מקבוצת אפס, שלום לך. עדיין לא היא נמצאת איתנו, לא, היא לא איתנו, תודה רבה לך רז חזון. צריך לפטר אותו, אתה רואה לך, זה לא טוב. מה זה? כן, עכשיו היא איתנו. שלום לך, תמרי ריבלין-כהן.
שלום.
טוב, קודם כל, ספרי לנו מה זה, מה היא קבוצת אפס? שם פרובוקטיבי משהו.
קבוצת אפס זה עומד לאנחנו פורום סביבתי. זה בעצם קבוצה שפיתחנו ביחד 10 שלבים, איך כל אחד כאינדיבידואל יכול להפחית את כמות הזבל שמייצר, ובכך לשמור על הסביבה.
הפחתה של כמות זבל, רק תמרי, בת כמה את, ואת לומדת בתיכון עצמו, נכון? בתיכון הישראלי למדעים ואומנויות בירושלים?
כן, אני בת 16.5, אני לומדת בכיתה י' א'.
בכיתה י' א', ואת אומרת שאת וחברייך, או שאת, תכננתם איזושהי תוכנית בת 10 שלבים, שאם נלך לפי השלבים האלה, נפחית את כמויות הפסולת שאנחנו מייצרים?
בצורה משמעותית מאוד, כן.
די, תני לנו את השלבים, סקרנט.
לדוגמה, שלב 10 זה פשוט, זה הולך מ-10 ל-0, עד שאתה בעצם נהיה 0, 0 בזבוז. ושלב 10 לדוגמה, זה פשוט להפסיק להשתמש בדברים יומיומיים, חד פעמים, שאנחנו צורכים בלי לשים לב, כמו קשים במסעדות, מפיות, פליירים, חד פעמי ופיקניקים, כל מיני דברים כאלה, פשוט לסרב להם מראש.
כן, זאת אומרת, כלים חד פעמיים שווה לוותר, כן, גם אני הפסקתי עם זה, זה נוראי, זה כל כך מיותר לגמרי, ואת צודקת שגם קשים זה משהו שהפך להיות מכה עולמית, כי זה גורם לנזק אדיר, אנחנו לא שמים לב לזה.
אז הפלסטיק אף פעם לא מתכלה, נכון? אז הקש הזה אף פעם לא ייעלם, אתה חושב על זה כקש אחד, אבל מספיק שתבקש בכל מסעדה שלא ייתנו לך קש.
מה הקטע עם קשים? למה אנשים שותים באמצעות קש? אז זה משהו שהומצא מלכתחילה לאנשים שלא מסוגלים להרים את הקוס, לחולים. הקש עצמו, ואיכשהו כולנו הפכנו להיות אנשים שמחורים לקשים. טוב, הנה, אז יש לנו את השלב העשירי. בואי תני לנו את השלבים, אולי נתרום משהו לקיימות, לאיכות הסביבה וכו'. יש, את מוכנה לחשוף את שאר השלבים, או שחייבים להגיע להרצאה שלך?
לא, כמובן. שלב הטיוב הוא לקנות בצורה חכמה יותר. לקנות בשקיות רב פעמיות, צנצנות או כל מיכל אחר, זה במקום לקנות 300 גרם ממשהו, לקנות קילו, ואז לקבל יותר מהמוצר עם פחות פלסטיק.
כן, זאת אומרת, לא אריזות קטנות שמצריכות עוד ועוד אריזות, אוקיי.
בדיוק. השלב השמיני הוא למחזר. למרות שמחזור זה לא הפתרון, כי הוא דורש הרבה מים וחשמל, זה עדיין עדיף מלזרוק את זה. אז מה שאתה לא מצליח להפחית, תמחזר. זה השמיני. שביעי, זה לקנות יד שנייה.
יד שנייה?
כן. לצאת מהמעגל הזה של כל הזמן... לצרוך דברים חדשים וככה לייצר. פשוט מהדברים הקיימים, יש שם את אגורה, יש את יד שתיים, יש הרבה דברים שונים, כאילו הרבה חברות שונות יכולות לעזור לך.
לא חייבים הכל. טוב, אנחנו כמובן סקרנת אותנו וזה נשמע דבר נפלא. מתי ההרצאה שלך?
ההרצאה שלי היום ב-5, בתיכון למדעים ומוניות, ההרצאה של טד.
ומי הקהל, זאת אומרת, מי יכול להגיע לשמוע אותך?
מי שנרשם. בעיקרון, תיכנסו לאתר אם מעניין אתכם ופשוט תירשמו לכנס.
זאת אומרת, אפשר לרשם ולהגיע, ותכננת את ההרצאה מילה במילה? אין לך פחד קהל כמקובל? את יודעת שיש הטוענים שהפחד מקהל הוא גדול יותר מהפחד למות, לא רוצה להכניס לך רעיונות או פחדים, אבל...
הבנתי אותך. אני עושה הרצאה באנגלית, שזה בפני עצמו דבר מלחיץ. וכן, אני לחוצה, אבל בסדר, נעבור גם את זה.
קיבלתם הדרכה איך להרצות?
כן, כמובן.
יפה, והאירוע עצמו יצולם, יועלה ליוטיוב, נוכל לחזות בזה, מי שלא יכול להגיע?
כל הסרטונים יעלו לאתר של טדקס ברוזלם, ומה שיהיה ממש ממש טוב יעלה לטדקס העולמי.
וואו. טוב, אז אנחנו מאחלים לך כמובן בהצלחה לתמרי ריבלין כהן, בת 16.5 מקבוצת אפס, שזה אומר ראשי תיבות, אנחנו פורום סביבתי, תלמידה בתיכון הישראלי למדעים ואומנויות בירושלים, ובהצלחה היום באירוע יוט טד איקס. תודה רבה לך.
תודה רבה לך.
ובהצלחה, ואנחנו מתקרבים לסיום השעה השנייה שלנו, אז אנחנו נודה כמובן לכל מי שעמל על השידור הזה. ראשית, תודה רבה לרז חסון, העורך והמפיק, על הביצוע הטכני ואיש השטיחונים המוסיקליים והאפקטים, אלון מקלר. תודה רבה ליגל שפירה שמלווה את המשדר הזה. ונזכיר לכם שאתם מוזמנים להוריד את היישומון כאן אודי, כאן עוד, באמצעות חנות האפליקציות שלכם שנמצאת אצלכם בטלפון. היישומון הוא חינמי, והוא יאפשר לכם להזין לכל התוכניות של כאן תרבות בכל זמן ובכל מקום, כל העסקטים, כל המוסיקה, כל החדשות ועוד, אז שווה להוריד. ואנחנו כמובן נודה למתמטיקאי דוקטור יוסי אלרן, מנהל המאיץ החינוכי מדעי של מכון דוידסון, הזרוע החינוכית של מכון ויצמן למדע, תודה לך. באמצעותך, בוא נערוך אולי סיכום בדקות שנותרו של כל מה שלמדנו באמצעותך עד עכשיו. למדנו מהו מספר מחזורי, גילינו את המספר שהגעת לכאן והיינו בטוחים שהוא מספר שרירותי לחלוטין, אבל גילינו תכונות נפלאות ל-142,857.
נכון, תתכונות.
ויש עוד כאלה.
גילה לואיס קארול, יש עוד, אנחנו מתמטיקאים עוד לא יודעים כמה יש כאלה, ובאמת זוכה פרס פילדס האחרון, שהזכרנו אותו, מנג'ול ברג'אווה או ברג'אווה.
ההודי, נכון?
ממוצא ההודי, מתמטיקאי אמריקאי קנדי. אבל הוא באמת דרך זה הגיע גם חוקר את זה, וגם חוקר עוד הרבה דברים, קיבל הרבה מאוד מדליות אגב, והוא סיים את לימודיו בגיל 14 בתיכון, כך שכל התיכוניסטים שם באירוע טדקס בירושלים, טדקס יוט, אז גם כן יש להם לאן לשאוף. הוא למד מתמטיקה מאימא שלו, הוא אגב גם למד לנגן על טבלה,
שזה מה, כלי, מה זה טבלה?
זה סוג של טוף... הודי.
כן.
למד סנסקריט, ובעצם הוא מצטרף לשרשרת של מתמטיקאים ממוצא הודי, שבאמת השאירו במיוחד את עולם תורת המספרים, עם מספרים מעניינים, כמו מספרי קפריקר שהזכרנו.
אז זהו, אז רק בוא תחזור באמת על ההגדרה של מספר קפריקר, ובכך נסיים ברשותך. מהו מספר קפריקר? מספר ש...
מספר שכאשר מעלים אותו בריבוע מקבלים מספר אחר עם כמה ספרות, שאפשר את הספרות האלה לחבר ולקבל חזרה את המספר המקורי.
פשש, משהו. אתם אוהבים להשתעשע, אנשי המתמטיקה.
זה הם משחקים כל הזמן.
כל הזמן אתם משחקים?
כל הזמן משחקים.
כן. טוב, אז שוב נודה לדוקטור יוסי אלרן, מנהל המאיץ החינוכי מדעי של מכון ויצמן למדע. תודה רבה.
תודה.
הזרוע החינוכית של מכון ויצמן למדע, ותודה לך שהגעת לכאן. ואנחנו נהיה כאן מחר עם תוכנית חדשה ומרתקת, להתראות.